כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הפסימי והאופטימי בחיים. נתחיל מהפסימי. בני האדם מרגישים רע מדי פעם, מי יותר ומי פחות. אבל יש את בני האדם שכשהם מרגישים רע, הם מרגישים בצורה קשה מאוד, ואולי אפילו דרמטית, את ההרגשה הרעה שלהם. הם גם מצליחים לבטא את זה. הם אומרים מילים בסגנון של, אני מרגיש שאני הולך למות, אני כבר לא יכול יותר עוד רגע אחד. כשהוא עצוב, זה לא עולה כמה דקות, זה כל הלילה, הוא בקושי הצליח לקום בבוקר לאחר מגן. הוא מרגיש שהחיים מלחיצים אותו, מאיימים עליו. הוא יודע לומר כמה אנשים קשים אליו, כמה הם מעוניינים לפגוע בו, כמה הם מנצלים אותו. הוא משקיע הרבה מאוד משאבי נפש, כוח בהתגוננויות ובהאשמת האנשים האחרים. זה שלפעמים האדם מרגיש רע שכולם נגדו, שמחפשים את רעתו, שיש תקופות קשות מאוד בחיים, זה נורמלי. זה שהאדם מרגיש שהוא רגיש מדי בתקופה מסוימת בחיים שלו, זה נורמלי, גם אם לא תמיד הכי יעיל. אבל זה לא מעיד על בעיה גדולה. מצד שני, האדם שהוא כל הזמן כזה, הוא כבר סובל מבעיה מהותית, לא בעיה נקודתית וזמנית. הוא נעלב מהר, הוא מתעצבן מהר, הוא מעורר רגשות של רחמים אצל האדם האחר, וזה נעשה מהר מאוד. הוא יודע שוב ושוב להראות כמה רע לו בחיים, ובעיקר על זה לשים דגש, ובכך לגרום לאנשים סביבו לרחם עליו, מה שלא ישפר את איכות החיים שלו. הפוך, זה יעזור לו להשיג שליטה לפרק זמן קצר, שבפרק הזמן הזה אנשים ירחמו עליו. אולי יעניקו לו קצת יותר ממה שהם תכננו, אבל לא יותר מכך. עם הזמן הוא יסבול, יותר ויותר אנשים ירצו להתרחק ממנו. הוא יסבול יותר ויותר מכיוון שהרחמים שהוא מנסה להפעיל אצל האנשים האחרים, אלה רחמים מוגבלים, הם לא יחזיקו הרבה מדי זמן. הוא משלה את עצמו שהוא יצליח לשלוט באנשים האחרים על ידי שהוא יעורר אצלם את מידת הרחמים כל הזמן. אבל זוהי רק אשליה. הזולת, האחר, לא לאורך זמן יוכל להתמיד בנתינה הזו ממקום של רגשות אשמה ורחמים. אדם יכול מדי פעם, או תקופה מסוימת, להתחבר לאחר ממקום של רחמים. אבל לא לאורך זמן. עם הזמן הוא לא יצליח. הוא ירגיש שהוא מנוצל רגשית, הוא יפסיק לתת ולהעניק. האדם הפסימי הוא אדם שרגיל לעשות השוואות למי יותר רע, מי יותר סובל, מי יותר מסכן. לא פעם נראה שהוא מנהל תחרות עם אנשים אחרים, למי יותר רע בחיים. מישהו יספר לו כמה קשה לו בחיים, הוא יאמר לאחר, לך רע בחיים? חכה חכה שתשמע את הסיפור שלי. האדם הפסימי הוא כמו מעין קורבן של המציאות. הוא מנהל תחרות, מי מסכן יותר, מי סובל יותר, מי נפגע יותר, מי מתנשא בעוול גדול יותר, למי יש יותר איסורים בעולם הזה. זה לא אומר שהוא לא סובל, אבל זה כן אומר שאת עיקר האנרגיה בחיים הוא שם על הסבל, ולא על היכולת שלו לחיות חיים טובים ואיכותיים. הוא לא מחפש את היכולות שלו, את העוצמה שלו, את העשייה שלו, את שיפור האישיות שלו. האדם השלילי הוא שוב ושוב נמצא באותו מקום שהוא שם דגש על המסכנות שלו, על חוסר היכולת שלו לפעול. הוא מאמין שהוא קורבן, הוא מסכן, הוא חף מפשע שמשלם בסבל על המעשים הטובים שלו, הרי אין אפשרות אחרת. יכול להיות שבאמת יש לו תנאי חיים לא טובים, זה אולי נכון, אבל בכל אופן, גם מישהו בבחינת צדיק ורע לו, לצערנו, עם כל העוגמת נפש שבדבר, עדיין התורה מצווה עליו שיהיה אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. אנחנו לא אומרים שזה קל ולא שופטים אותו, אבל זה שלאדם רע בחיים לא בהכרח מהווה סתירה לשמחה בחיים. כי הרי החובה לעבוד את השם, את הקדוש ברוך הוא בשמחה, עד כדי כך שבגלל זה נחרב בית המקדש, שלא עבדנו את הקדוש ברוך הוא בשמחה, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא. כלומר, עבודת השם בשמחה היא אומנם נעשית בצורה קלה יותר כאשר האדם הוא בבחינת צדיק וטוב לו, אבל היא יכולה להיות גם כאשר תנאי החיים של האדם הם רעים. האדם הפסימי, בני האדם מנסים לעודד אותו, לחזק אותו, אבל זה לא כל כך עובד, בגלל שהוא שוב ושוב לא יאפשר שנחמיא לו, שנעודד אותו. הוא רגיל להיות במקום הפסימי, יש לו פחדים, הוא לא מאמין שהוא יכול להתקדם, הוא לא מאמין שהוא יכול להצליח ולהתפתח. היות שכך, הוא נשאר באותו מקום של המסכן, הסובל, הפסימי, לא בגלל עודף אינטליגנציה, אלא בגלל עודף הפחדים שיש לו. לכן, גם אם נעודד אותו, ננסה לחזק אותו, לשפר את איכות החיים שלו, הוא לא ירצה, בגלל שמבחינתו, זה אומר שהוא צריך כעת ליזום, לעשות, להיות נחמד, חייכן, יצירתי, להיפתח לעולם, להיות אדם עם מידות טובות יותר, הוא מפחד להתפתח. היות שכך, הוא מעדיף להישאר במקום הישן, המוכר, הסובל, לא בגלל אהבת הסבל, אלא בגלל הפחד להתקדם. הוא יכול להיות אדם שמאוד אוהב אנשים אחרים, אבל יש לו יותר פחד מאהבת האנשים האחרים. לכן הוא מפחד להתקרב לבני האדם בגלל שהוא עלול להיפגע. אולי יאמרו עליו ביקורת, אולי יאשימו אותו, אולי הוא יפגע במישהו אחר, ואז הוא צריך לקחת אחריות על מה שהוא עשה. זה יותר מדי בשבילו. הוא לא מאמין שהוא יוכל לתקן אם הוא יקלקל משהו. הוא פסימי. היות שכך, הוא מפחד ליצור קשר עם האנשים האחרים, למרות שהוא אוהב אותם והוא רוצה להיות בקשר איתם. אבל הוא לא תמיד מודע לכך שהוא בעצם מפחד. הוא חושב שהוא בסך הכל אדם מאוד חיובי, מאוד חכם, מאוד אובייקטיבי, עם זווית הראייה המיוחדת שלו על העולם. כך הוא מאמין, כך הוא רואה את עצמו, כך הוא חושב שהעולם. האדם הזה יודע לומר עוד דברים נוספים. הוא יודע לומר שכל הסיבה שהוא סובל בעולם הזה, זה בגלל שהוא נחמד מדי לאנשים. אי אפשר בעולם הזה גם להיות נחמד, גם להרגיש טוב. הוא מוכן להיות הנחמד, למרות שינצלו אותו. הוא מאמין שלהיות אדם טוב, זה להיות אדם סובל. להיות אדם רע, זה אדם שמנצל את העולם. הוא מרוויח, הוא מפיק ממנו את המירב. האמת שהוא פשוט מפחד, מפחד לשים גבולות לאנשים אחרים. הוא מפחד להיות אסרטיבי ולהיות עם גבולות, עם נוכחות. לכן, היות שהוא מפחד לפגוש את עצמו כאדם יותר חזק, יותר אסרטיבי, יש לו פחד מעצמו לפגוש את עצמו במקום הזה. היות שכך, אז הוא לא מתאמץ לשפר את היכולות שלו, לשים גבולות בחיים שלו, ולכן הוא לא משתנה. הוא לא משתפר. כך הוא מחזק את המקום הזה. וכמו ששלמה המלך אומר, כל דרך איש ישר בעיניו. כל דרך איש זך בעיניו. הוא משלה את עצמו שבסך הכל הגיוני וחכם. האחרים הם הקשים, הם הרעים. זו דרך קלה להרגיע את המצפון. במילים אחרות ובקיצור, הוא אדם שנחמד מאוד, לא בגלל שזוהי התכונה שהוא יזם, פעל ויצר בעצמו, אלא הפחד הניע אותו להיות נחמד, מכיוון שהוא לא מאמין שהוא יכול ליצור גבולות, לשים את הגבולות שלו בקשרים שלו עם האנשים האחרים. ובכך הוא מנוצל שוב ושוב, הוא לא שם לב שהוא אומר לאנשים אחרים במסר סמוי, תנצלו אותי, תעשו מה שאתם רוצים. אני יכול להיות נחמד אליכם בכל מחיר, בכל זמן, אפילו אם אני לא אקבל מכם שום דבר. הוא לא שם לב שאת המסר הזה הוא מעביר. הוא לא לוקח אחריות על המסר הזה, אלא בעיקר על כך ש... איך האנשים לא רואים? כמה אני מעניק והם לא מחזירים. הוא לא שם לב שהוא לא מצליח לייצר מערכת של מסע ומתן. ובכך הוא מתעקש שהוא הסובל המסכן, ולכן הוא פגיע ורגיש ולא אוהבים אותו ומנצלים אותו, לוקחים ממנו יותר ממה שנותנים לו. הוא תובע את זמנם של הסובבים אותו, את תשומת הלב שלהם, את הסבלנות שלהם. איך? בעזרת המסכנות שלו. ובהדרגה הוא בונה לעצמו עמדת כוח. הוא גורם לאחרים להלך על קצות האצבעות סביבו, בגלל שכולם יודעים שהוא נפגע מאוד מהר, צריך להיזהר ממנו, לא לפגוע בו. כך הוא מנסה להשיג מהם מה שהוא לא יודע להשיג בדרך בוגרת, ישירה, הוגנת, עניינית, בדרך של תן וכך. אני אתן לך כך וכך, אתה תיתן לי כך וכך, מסע ומתן בצורה בריאה, יעילה, שההדדיות שם היא משני הכיוונים. האישיות שלו, התפיסה שלו בנויה סביב הפחדים והדאגות, המרירות והתסכול. הוא נוטה להיות חמוץ לעתים קרובות מדי. בדרך כלל, הוא מבקר אנשים אחרים. הוא שולל, כמובן רואה שחורות, לא בגלל עודף חוכמה, בגלל עודף פחד. אם והיה, והאנשים סביבו הם אנשים לא טובים, לא יעילים, גם אם יש להם הצלחה כלכלית, הצלחה חברתית, הצלחה בעבודה. זה לא בגלל שהם כל כך טובים. זה זמני, זה חד פעמי. הם ניצלו את הקשרים שלהם, הם ניצלו את היכולות שלהם החברתיות, הם ניצלו את הפרוטקציה, הם קנו את זה בכסף. וכך האדם מרגיע את עצמו. זה שאני לא טוב, זה לא נכון. אני אדם טוב, רק הם רעים. הם מנצלים את הקשרים ואת היכולות שלהם, ולכן הם מגיעים למקומות כל כך גבוהים. זה לא אומר שאני לא טוב, זה לא אומר שאני לא שווה, ובכך הוא מרגיע את המצפון שלו. במקום לומר לעצמו, בוא נעשה עצירה. הם הצליחו להגיע לתוצאות והישגים בחייהם, בוא נראה מה איתי, איך אני יכול להגיע, איך אני יכול להתפתח. להיכן אני יכול להגיע. אבל הוא, האדם הזה בקלות מתמוטט, לתוך שלולית של דמעות. אם פגעו בו, הוא ישמור איבה, תינה להרבה מאוד זמן. למה? הוא מפחד להיפגע פעם נוספת, וכמנגנון הגנה, הוא שומר על עצמו. על ידי הנתירה והנקמה שהוא לא מעוניין להיפגע פעם נוספת. ולכן ההגנה שהוא בונה לעצמו, זוהי הנקמה, זוהי הנתירה. הוא לא רוצה להיפגע פעם נוספת, ולכן הוא לעולם לא ישכח מה שעשו לו. היכולת שלו לא לסלוח, להתנקם ולנטור איבה ושנאה, זו יכולת שמקורה בפחד. פחד להיפגע פעם נוספת. היות שהוא לא רוצה להיפגע פעם נוספת, לכן הוא שומר איבה, כעס, שנאה, עוינות כלפי אנשים אחרים. הוא מפחד שהוא ייפגע פעם נוספת ושוב ירגיש חסר אונים. במקום לבדוק מה יש בי שגרם לי להיות חסר אונים, כאשר פלוני ניצל אותי, כאשר אלמוני העליב אותי, מה בי גרם לכך, איך אני יכול לתקן את זה, להיות אדם יותר אסרטיבי, יותר עם נוכחות, יותר עם יכולת של עוצמה והעמדת גבולות, איכן אני יכול לקדם את עצמי בתוך מבנה האישיות שלי, ביחסים ביני לבין עצמי, ביני לבין החברה. את כל זה אני לא עושה. אני לא בודק בפנים, אני בודק בחוץ. הוא נצלן, הוא אדם שלילי, הוא אדם שצריך להתרחק ממנו. מי קבע? מי אמר? הפחד, הפחד שבלב. אולי אני מדבר בצורה יפה, עם מילים לטיניות, וזה נשמע מקצועי ואמיתי. אבל המניע להכל זה הפחד של האדם. האדם הזה לא ייקח אחריות לקשיים שלו, הוא תולה את זה באנשים אחרים. התלונה זו המשענת שלו. יש לו מאמצים להימנע, להרגיש רע. ולכן, אם והיה והוא מרגיש רע, יש כתובת. לכל הרגשה רע יש כתובת. היא לעולם לא נמצאת בחדרי ליבו הכתובת הזו. הרחמים העצמיים מחזקים את ההרגשה שלו, שאנשים אחרים הם גורמים לו עוול. הם שוב ושוב לוחצים בדיוק על הכפתור הזה שפוגע בו. הוא יודע לומר כמה אלבון הוא סובל בחיים שלו. זה הנשק שלו. העולם הוא רע ואני סובל. כך הוא מרגיש שהוא מוסרי יותר מאחרים. הרי הוא המסכן והסובל ואחרים נהנים בחיים. אז הוא אומר שהוא הטוב ואחרים לא. הוא גם יודע לומר שוב ושוב, זה לא הוגן שאני אסבול. זה לא הוגן שאחרי שהנהגתי כל כך הרבה לאחרים, אני ארגיש רע. הוא מתבלבל. במקום לומר לעצמו, רע לי בחיים ולכן אני צריך לשפר את איכות החיים שלי, הוא עושה בדיוק הפוך. ככל שרע לו בחיים, הוא מאמין לעצמו שבאמת רע, זה לא ניתן לשיפור, ואפילו הוא מחזק את העליונות המוסרית שלו. כשהוא מסכן זה נראה כאילו שאין לו ערך עצמי, והוא מסכן והוא סובל, אבל לפעמים זה בדיוק הפוך. ככל שהוא מסכן יותר, הוא מצליח לחזק את הערך שלו, בגלל שכך הוא מצליח לשחות מהאנשים האחרים. כך הוא מצליח לקבל מהאנשים האחרים. האלבון, המרמור, התסכול שלו, הפנים העצובות, זו אצבע מאשימה שמופנה תמיד אל האחר. זה האמצעי הסוחט שלו. אמצעי סוחט עם הרבה עוצמה. הוא מקווה לאלץ את האדם האחר להתנצל, להודות באשמה, לבקש סליחה, להבטיח להשתנות, תבטיח לי שלעולם לא תעשה מה שעשית לי. אבל הוא לא שואל את עצמו, מה בי גרם לך לעשות מה שעשית לי? אם בני אדם רוצים לשפר את איכות החיים שלהם, כאשר היה איזשהו משבר וקושי ביניהם, אחד מהדברים שהם צריכים לעשות זה, לא רק לומר לאדם האחר, אני מצפה ממך שתאמר לי סליחה אמיתית מכל הלב. זה לא יעזור. למה? הסליחה נאמרה. אבל אנחנו צריכים לראות מה יצר את האלבון, מה יצר את הכאב. במילים אחרות, ראובן העליב את שמעון. שמעון אומר, אני לא סולח עד שאתה תאמר לי סליחה בעוצמה רבה מאוד, כעוצמת הפגיעה שפגעת בי. ראובן אומר, אני רוצה את הקשר עם שמעון, לכן אני אומר סליחה, ואני אומר את זה בעוצמה רבה, ואני אומר את זה מכל הלב, ואני אתחנן, ואני אבטיח שזה לעולם לא יחזור על עצמו. האם הסליחה של ראובן תחזיק מעמד? התשובה היא סבירות רבה שלו. למה? מכיוון שכעת ראובן, כשהוא אומר סליחה, הוא אומר את זה עם מקום של המון מרץ, הרבה מוטיבציה, הוא באמת מאמין שהוא מתכוון להשתנות ולעולם לא לפגוע, אבל זוהי אשליה של שמעון, מי שמבקש שיאמרו לו סליחה, ושל ראובן אומר הסליחה. זוהי אשליה של ראובן שהוא יחזיק מעמד בצורה הזו. למה? למה ראובן פגע בשמעון? הוא פגע בו בגלל שמשהו במערכת היחסים ביניהם היה לא טוב. במקום מסוים, ראובן העליב בגלל שהוא הרגיש תסכול, שחוק, מנוצל, הצרכים שלו לא זוכים למענה. ובכך, הוא צבר את התסכול ואת הכאב שלו, ולכן כעת הוא העליב את שמעון. האם זה צודק שהוא אליב? האם זה צודק שהוא פגע? התשובה היא ודאי שלא. גם אם האדם מרגיש פגוע, גם אם האדם מרגיש נעליו, הוא לא אמור לפגוע בחזרה, הוא אמור לעשות עצירה, ולומר, בוא נעצור רגע את מערכת הקשרים הישנה, בוא נבדוק מה היה, איך היה, ואיך משנים את מערכת הקשרים בצורה שתהיה יותר הדדיות שמתאימה לשנינו. אבל ראובן פעל באימפולסיביות, והוא האשים, והוא העליב. עכשיו, הוא אומר סליחה מכל הלב לשמעון. האם הסליחה הזאת תחזיק מעמד? התשובה היא סבירות רבה שלו. עוד שבועיים שלוש, חודש חודשיים, ראובן יחזור על אותו דבר. ולמה? מכיוון שגם אם והיה, וראובן העליב, ראובן פגע. ראובן צריך לקחת אחריות על הפגיעה שלו, על המילה הלא יפה שהוא אמר, על העשייה הלא יעילה שהוא עשה. יחד עם זאת, אם רוצים לחדש את הקשר בין שני האנשים האלה, שהקשר יהיה ארוך טווח, אנחנו צריכים שגם שמעון יאמר את האמרה שלו. הוא יאמר לראובן, תודה רבה שאתה אומר את הסליחה, שאתה מבקש סליחה. יחד עם זאת, אני רוצה לשאול, מה בי גם גרם לך לפגוע בי בצורה כזו? אתה לא סתם העלבת אותי, אתה לא סתם השפלת אותי, כנראה משהו בי גרם לך לעשות את זה. העלבתי, פגעתי, ניצלתי, משהו בי גרם לך לעשות כך. ואז ראובן יבדוק עם עצמו ויאמר, נכון, אני דיברתי בצורה לא יפה, דיברתי בצורה לא נכונה. יחד עם זאת, זה הגיע עם מקום שבו הרגשתי שיש לי כל מיני צרכים שגם להם אני לא זוכה למענה. ולכן הגבתי בצורה כזו. ואז שמעון יאמר לראובן, אני מבין. אז קודם כל אני מודה לך על כך שאמרת לי סליחה, ובאמת לא הייתי רוצה שנגיע למקום הזה פעם נוספת. יחד עם זאת, אני רוצה לקחת את האחריות שלי בתוך הסיטואציה, ואני רוצה לראות מה בי גרם לך להגיע למקום הזה, כי אתה ראובן אדם נורמלי. הנחת היסוד שלי שמעון היא שאני לא מעוניין להיפגע פעם נוספת, ואם אני לא מעוניין להיפגע פעם נוספת, אני צריך לפתור נקודתית ומהותית. נקודתית, אמרת לי סליחה, תודה רבה. מהותית, אני לא רוצה שזה יחזור על זה פעם נוספת, אני רוצה לראות מה בי גרם לך להתנהג אליי בצורה כזו. ואז מעבר לנקודתית, בכך שהם אומרים לעצמם שהם לא רוצים לחזור על אותו דפוס התנהגות, הם גם בודקים מהותית מה בקשר ביניהם יכול להשתפר, יכול להיות יעיל וטוב יותר, על מנת שהם לא יגיעו לאותו מקום. אבל אם והיה והם מסתפקים רק בכך שהמעליב יאמר לנעליו סליחה, זה לא יעזור. עוד חודשיים שלוש זה יחזור על עצמו. למה? מכיוון שלא פתרו מהותית את מה שגרם לאדם העליב להעליב. הרי אם והיה והוא העליב, משהו בצרכים שלו לא בא לידי מענה. וזוהי הנקודה הנוספת שהם צריכים לפתור. זוהי האחריות של האדם האופטימי. הפסימי, האדם השלילי, הוא אדם שיאמר, פגעת בי, תאמר סליחה. כאילו שנקודתית, האלבון שנעשה, זוהי חזות הכל. האדם האופטימי, הוא יבקש, תודה רבה, שאמרת לי סליחה, הוא יבקש את הסליחה, שתאמר. יחד עם זאת, הוא גם ייקח אחריות. מה בידיים שלי לעשות שזה לא יחזור על עצמו פעם נוספת? אני לא רק משלה את עצמי שמישהו פגע בי, זה רק בגלל רוע הלב שלו, אלא זה בגלל רוע שהיה בתוך מערכת היחסים בינינו. ואת זה הייתי רוצה לתקן ולשפר. האדם הפסימי, לא פעם כשהוא נפגע, הוא מתכנס אל תוך עצמו לזמן לא מוגבל, של דומיה, של שקט. הוא יודע לומר, אני לא רוצה לדבר על זה. כך הוא מאמין שהוא באמת לא רוצה לדבר על זה. זה פגע בו. הוא לא רוצה לדבר על זה. אבל אם והיה והאדם לא מעוניין לדבר על זה, נהדר. אבל הוא אומר, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל הוא מעורר לכולם את רגשות האשמה. אם האדם לא רוצה לדבר על נושא מסוים, אז לפחות שידבר עם עצמו ויפתור את הבעיה, אם הוא לא מעוניין לדבר את זה עם האנשים האחרים. אבל לומר, אני לא מעוניין לדבר על זה, ולהראות פנים עצובות ומסכנות, הוא ממשיך לדבר על זה. הוא ממשיך לצפות שהחברה תרצה אותו למרות שהוא לא מדבר על זה. הוא מצפה שכולם סביבו ירצו אותו בגלל הפנים העצובות שלו. הוא אומר שהוא לא מעוניין לדבר על זה, אבל הוא מפעיל את האנשים האחרים כאילו הוא כן מדבר על זה. הוא משדר להם, תרצו אותי. זו מבחינתו דרך להשפיע על האנשים האחרים ולשלוט עליהם מבלי לדבר על מה שמפריע לו. עדיין גישה חיובית יותר, היה אומר, אני לא מעוניין לדבר על זה, אבל הוא לא היה מראה פנים חמוצות לכולם, אלא היה פותר את הבעיה בינו לבין עצמו. לדוגמה, הוא מרגיש שניצלו אותו, והוא לא מעוניין לדבר על זה, הוא ילך אל בדק הבית, אל תוך חדרי ליבו, אל תכונות הנפש שלו, אל המידות שלו, ויבדוק, למה ניצלו אותי? מה חסר לי? אני נאיבי מדי, חסרה לי האסרטיביות, היכולת לשים גבולות. אם אני מרגיש שניצלו אותי, ואני לא רוצה לדבר עם האנשים האחרים, אני אדבר עם עצמי. אני אבדוק מה אני יכול להוסיף לעולם הנפש שלי, התכונות שלי, על מנת שפעם הבאה אני לא אפגע פעם נוספת. אני לא מעוניין לדבר עם האנשים האחרים, אבל כן מעוניין לדבר עם עצמי. כך האדם ירגיש שישנה תקווה ויש מקום לפתרון של הבעיה, ובכך האדם, כאשר הוא יחזור אל החברה, הוא לא יחזור עם פנים חמוצות, אלא פנים מאירות, מאירות לחברה ומאירות לעצמו, עם התקווה לעתיד חדש. היו ברוכים.
קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.